שלום לכולם, אנחנו איש אישה ומשפחה, בעזרת השם, הנושא השישי, לא הנושא, הדף השישי, כשהיום אחרי שדיברנו המון המון על המהויות השונות, אנחנו רוצים קצת ככה לחבר את הדברים לדור שלנו, ולכן הנושא היום זה פמיניזם, מעמד האישה ביהדות, ואיש ואישה בדורות הגאולה. כדי להיכנס לנושא הזה, יש צורך קצת להבין מה זה בכלל פמיניזם, ומאחר ויש הרבה ידע בעולם החיצוני, בעולם הכללי, והמון מאמרים באינטרנט והמון דברים, אז ניסיתי ככה לכווץ את כל תולדות הפמיניזם של 150 השנים האחרונות, מאז סוף המאה ה-19, לעמוד, ככה כדי שיהיה קל יותר לקרוא את הדברים, אז יש לכם את זה בצד השני של הדף, קיצור תולדות הפמיניזם. חייבים להכיר את זה כדי לעמוד מול זה בנושא של היום. לא נספיק, אנחנו לא יכולים לקרוא את כל זה ולדבר על זה, כי אז צריך לעשות שיעור רק על זה. בואו נקרא את ההתחלה ונגיד מילה על ההמשך. ממש את ההתחלה, הפתיח. מקובל להגדיר שפמיניזם הוא שם כולל לאידיאולוגיות, תנועות פוליטיות, תנועות חברתיות ותיאוריות אשר במרכזן המטרה להשיג ולמסד זכויות לנשים מבחינה פוליטית, חברתית, כלכלית ואישית ולשפר את מצבן ומעמדן. מי שרוצה עוד דפים שהגיע עכשיו יש פה מקדימה. לאורך דורות רבים, כמעט מאז בריאת העולם ועד תחילת הפעילות הפמיניסטית, התנהלה החברה האנושית באופן לא שוויוני, כאשר גברים היו אחראים לפרנסתן ורווחתן של הנשים. היו מקרים יוצאים מן הכלל, אך זו התפיסה שרווחה ברוב העולם. הסיבה העיקרית לאפשרות של הפמיניזם ברמה הטכנית, הפרקטית, קשורה בקשר ישיר להתפתחויות העשייתיות וטכנולוגיות ששחררו את הגברים ואת הנשים מעול העבודה הפיזית הקשה. וממילא, אפשרו לנשים מחד גיסא להשתלב בשוק העבודה שהפכה להיות אפשרית עבורן, ומאידך גיסא שחררה מרחבים של זמן פנוי לנשים שעבודות הבית שלהן נעשו קלות יותר. כל ההתפתחויות הללו גרמו לנשים לשאוף לקחת חלק גדול יותר בעולם שמחוץ לבית ובהנהגתו. ההרגל שנשים אינן נוטלות חלק בתחומים רבים גרם לכך שעד היום נשים נאבקות על הזכות להיות שוות בתפקידים בחברה, אך היום אנו רואים כבר שילוב כמעט מלא של נשים בכל תחומי החיים. היו כמה וכמה גלים, אינו דומה הפמיניזם של סוף המאה ה-19 לפמיניזם של המאה ה-20, אינו דומה לזה שהתפתח לקראת סוף המאה ה-20 ובמאה ה-21, ויש המון המון חומר. אז אני קיבצתי את זה בנקודות, תקראו את זה אחר כך, זה מעניין לראות את זה. רק אני אגיד, בגדול, הגל הראשון, כמו שרואים, זה הפמיניזם הליברלי. זה בעצם תחילת המהפכה. הוא עסק בעיקר בזכויות, בשוויון חיצוני, במה שמאפשר לאישה בכלל לצאת לעבוד, להיות חלק ממנגנון של הצבעה, של הנהגה, של מדיניות. כלומר, זה עסק יותר בצדדים הטכניים, החיצוניים, שקשורים להוויה של האישה בעולם שמחוץ לבית. השיח היה יותר שיח של זכויות וכהנה. הגל השני, פמיניזם רדיקלי, זה כבר שינוי הרבה יותר עמוק שנכנס בתוך הפמיניזם, לא רק שיח של זכויות אלא שיח של הגדרות. יש מהויות, זה מבקש לעסוק במהות הנשית מול המהות הגברית. נולדו הגדרות חדשות בתוך המהות הנשית ביחס למהות הגברית, שדרש גם שינוי בסוף של מבנה המשפחה, מתן לגיטימציה לכל מיני צורות של משפחה, לכל מיני צורות אחרות של זוגיות. קיצור, זה שינוי הרבה יותר עמוק ומסוכן, עם המון השלכות חמורות, מי שקצת מכיר. והגל השלישי, קראתי לזה פמיניזם כשם משפחה. המון המון תנועות שיוצאות מהגל השני, בכל מיני כיוונים, בכל מיני מקומות בעולם, וזה באמת סלט שלם, כל אחד לקח את זה פשוט למקום אחר. בתוך כל זה יש גם את הפמיניזם הדתי שראשיתו כמו הרבה דברים בארצות הברית, ואז אנחנו מחכים את זה גם אנחנו, זה עולות שעלו מאמריקה, באו לארץ והתחילו להנחיל פה כל מיני ניסיון לשנות את הקונצנזוס של עולם התורה הגברי במשך מזה אלפי שנים, ויש לזה המון השלכות בצורת החתונה, הקידושין, הגירושין, מבנה הכתובה, הסכם מקדם נישואין, כל מיני עניינים שמנסים להשפיע גם על התפיסה ההלכתית וכן הלאה, על זה הדרך. מי ששומע את השיעור בהקלטה מעל גלי האתר של האינטרנט, אז כדאי לו לפני שהוא שומע את השיעור לקרוא את כל הדף, ורק אז לשמוע את השיעור. אז ידכם על התחתונה, כי אתם פה, ולכן אנחנו ניכנס, אני בונה על זה שאתם משלימים את הנתח הזה. על גבי זה, אנחנו להיכנס יותר למעמד האישה ביהדות, אנחנו עוד נחזור לפמיניזם, לא לדאוג. שלוש נקודות בדבר. נקודה ראשונה, מעמד האישה ביהדות. נקודה ראשונה, אם ניקח את כל מה שלמדנו עד היום, כל השיעורים, אני חושב שיש לנו כבר מענה הולם לסוגיית מעמד האישה ביהדות. שהרי בזה עסקנו, רק לא קראנו לזה בשם הזה. עסקנו במהות הנשית על פי התורה, על פי חז"ל, על פי תורת הסוד, ביררנו את המעמד, ביררנו את המהות, ביררנו גם כן את האיזונים, ביררנו גם את התפקידים, את היחס בין האישה לבין האיש. וראינו בכמה וכמה מקומות שהאיש והאישה לא אמורים להתחרות על המעמד האישי שלהם, לא בזוגיות ולא במשפחה ולא בחברה. הדגשנו מאוד עד כמה שזכר ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם, שיש כאן אישיות אחת, צלם אלוקים אחד שמופיע בעולם בשתי דמויות, זכרית ונקבית. דיברנו על המקום הלכתחילאי של הפיצול הזה, שהוא גם קיים בהנהגה, קודש הבריחו ושכינתה. הדגשנו שהיהדות באמת לא פמיניסטית ולא שוויניסטית, אלא פמיליסטית, משפחתית. דיברנו על זה באמת, כבר למדנו את זה. ואף על פי כן, אנחנו רוצים עוד קצת להעמיק ולהרחיב בכל מיני כיוונים. למרות שכבר עסקנו בזה בעצם. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה על מעמד האישה ביהדות, לצערנו ולשמחתנו גם יחד, ארגונים פמיניסטיים רבים, חילוניים, גויים או דתיים, אז וגם סדרת סרטונים מזעזעת של היהודים המשיחיים ועוד כל מיני דברים שיש, הם עוסקים המון בהשמצת היהדות האורתודוקסית והממסד הרבני, ואפילו חז"ל הקדושים לא הצליחו לחמוק משבט הביקורת הארסית שלהם, והם עושים עבודה יפה, כל הזדמנות הם מנצלים כדי לתקוף ולעורר מלחמה כלפי היהדות האורתודוקסית. ויש לומר בכנות שהרבה פעמים יש נקודות אמת בדבריהם, רק שנקודות האמת עטופות בכל כך הרבה שקר ודברים שהורסים את החברה ואת מרקם המשפחה וגם את היהדות על הדרך, כך שאנחנו מרגישים צורך להתנגד לכל מה שהם אומרות. אבל זה לא נכון, יש המון דברים אמיתיים שהם אומרות וצריך ללמוד לשמוע אותם. זה מה שאנחנו ננסה לעשות היום בעזרת השם, בצורה ככה עמוקה קצת. כולכם יודעים, זה לא סוד, שיש לא מעט מקומות בחז"ל וגם אצל הראשונים והאחרונים כל מיני מאמרות, אתם מכירים את זה, פגשתם את זה עד היום, שיש שם קצת צליל של קיפוח או אפילו זלזול ככה עקיף או אפילו ישיר בעולמה של האישה. גם הזכרנו חלק מהדברים האלה, נשים דעתן קלה, משעה שנבראת האישה נברא שטן אימה, האיש הוא צורה והאישה היא חומר, או שהאישה היא לבנה, היא מקבלת את כל האור שלה מהשמש, וכל מיני דברים שראינו. אז אמנם אנחנו הסברנו את מה שאמרתי עד עכשיו, והראינו את העומק של ההקשרים ואת העומק של הממרות הללו, ואתם יודעים וראיתם, שאחרי שמסבירים את העומק של הדברים בחז"ל, אז רואים שבדרך כלל דווקא תמונות שם נקודות זכות למעלתה של האישה ולא לחסרונה, מה שאנשים אוהבים בשטחיות להטיח בגלל שלא מבינים את המשמעות העמוקה של הדברים. אז כבר עסקנו גם בהרבה דוגמאות ברוח הזו. היה אפשר, פעם היה לי רצון כזה בשביל הספורט, לעשות טבלה ארוכה, שבה בצד ימין אנחנו נכתוב את כל הדברים הטובים, כביכול, שחזל אומרים על האישה, חזל הראשונים, האחרונים, התנ"ך, דברים ככה יפים, שיש, נגיד מה שהרמב״ם אומר, שהגבר צריך לאהוב את אשתו כמו גופו, ולכבדה יותר מגופו, ובצד שמאל לכתוב את כל הדברים שממש מזלזול, קיפוח, וכו' וכו'. צריך פעם לעשות את זה, אין לי זמן לזה, אבל אם מישהו רוצה לעשות את זה, אני אשמח שיעשה את זה בשביל הדורות הבאים. אבל כולנו יודעים שהאמת היא, בסוף כדברי הפסוק, משפטי השם, נשאיר גם. עוד משהו אחר? משהו אחר? משפטי השם, צדקו יחדיו. תורת השם היא צודקת רק כשהיא ביחד. רק כשהיא מובנת באופן הרמוני, כשמתחברים הדברים קצתם אל קצתם. בדברי תורה, העניים במקום אחד והעשירים במקום אחר. משפטי השם, צדקו יחדיו, רק כשהם ביחד. שהרב צבי יהודה תמיד היה דורש על הפסוק, תורת השם תמימה. מתי היא תמימה? כשהיא תמימה, אז היא משיבה את הנפש. רק כשהיא שלמה. ולכן עבודה גדולה יש לנו, שאנחנו נתקלים בכל מיני מקורות, לנסות ללמוד אותם מתוך ההקשר הכולל, ואז לתת להם את המקום האמיתי, בתפיסת היהדות האמיתית של המהות הנשית, והיחס שלה לעולם הגברי. והכי מסוכן זה תמיד לתלוש ממרות, מה שבדרך כלל תוקפים עושים. הדגמנו את זה בצורה די חזקה לדעתי, כשדיברנו על הסתירה לכאורה. מצד אחד כתוב, נשים דעתן קלה, מצד שני, בינה יתרה, נכון, ניתנה באישה יותר מהאיש, והדגמנו בצורה די יפה איך הדברים באמת מביאים שתי מהויות, שלכל אחת יש יתרון וחיסרון, וביחד הן דווקא משלימות. אז הבאנו את זה כדוגמה לממרה שנתפסת נמוך, אבל באמת האמת הכוללת היא גבוהה, היא משמעותית מאוד. אני רוצה עכשיו לבחון דוגמה נוספת. אומרת הגמרא ביבמות, דף סמך ג', רבי חייא אומר לרב על אשתו בנימה של חצי ייאוש, כאילו תסכול, אומר לו, אנשים, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. ככה זרק לו בשיא החברי באמצע הסדר בבית המדרש. ישמע שומע, ובאמת זה לא נשמע טוב, נכון? נכון זה לא נשמע טוב? כי זה בעצם כאילו שלפי היהדות, כל המטרה של החתונה וכל המהות של האישה זה להיות מכונה להבאת ילדים לעולם ולהסביע את רעבונו של פרא אדם, עיר פרא אדם יולד, חמור הבר, הגבר הזה שהוא רק יצרי ונהנתן, הוא צריך איזה אישה לפרוק את כל ענייניו, ככה משמע, דיינו, לפחות יש את זה, יש אישה, גדלות את בנינו, מצילות אותנו מן החטא, אפשר ללכת לטייל, אפשר ללמוד תורה ברוגע, ושהם יסדרו את העניינים, יפתרו לנו את כל הבעיות. אז באמת זה לא נשמע טוב. איך אתם מבינים את הממרה הזו? כל דבר יש קצת אמת, אבל איך אתה עונה על השאלה? יפה מאוד, נשאר כוח עצום. אז התשובה לשאלה, יש כאן דוגמה טובה למשפט שפשוט הוצא מהקשרו, שזה בדרך כלל מה שעושים. או בכוונת מכוון, מתוך רוע, או מתוך טיפשות, שפשוט לא למדו את תחילת העמוד, ולא למדו את ההקשר. זה כמו עם נשים דעתן קלה עם הסיפור של רשב"י ובנו, דיברנו על זה. אז הנה, יש לכם פה את הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. שנאמר זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. כלומר, ככה העמוד פותח. את זה הם לא יביאו כמובן. כלומר, זו פתיחה מדהימה, הפתיחה הזאת. זה הרמוניה, זה שלמות. לפי זה האישה היא נזר הבריאה, בזכותה היא שלמות. בכל דבר שאתה בא ובודק מי הגורם העליון יותר, זה שעוזרים לו, או זה שעוזר, או זה שנעזר? הרי ברור שהאישה, שהיא יכולה לעזור לאיש להיות אדם, היא המין החזק, תכלס. היא זה שבאמת יש בו את האיכויות המעולות, ועיקר החיסרון, אם כבר, הוא באיש. הוא לא באישה. זה ככה בפתיחה של העמוד, עוד לפני הסיפור. ועד יש את הסיפור בהמשך, רב, אבקה מצער לדבטו, אשתו הייתה מצערת אותו, כי אמר לעביד אלי תלופחה, אמר לה תכיני לי עדשים, עבדה לחימצה, הייתה לו איזה סוג של קטניות, ככה לעצבן אותו, אמר לה תעשי לי חימצה, עבדה לתלופחה, תמיד הכינה לו את מה שהוא לא רצה. בכוונה כאילו. כן, רבי חייא, גם, לא, שם זה לא היה עובר בשקט. רבי חייא אבא כמצער על ידי ביתו, כי אבא משכח מידה, למרות שהייתה מצערת אותו תמיד, צער לבסודרה ומייטן יעלה. תמיד שהיה מוצא איזה מתנה יפה, רואה איזה בונבוניירה, רואה איזה משהו, איזה תכשיטים יפים, היה קונה לה לשמח אותה. צדיק, אמר לי רב, אקה מצער עלי למר, אשתך מצער אותך כל הזמן, מה אתה ככה מפנק אותה? ואז הוא אמר לו את המשפט, אמר לו, דיינו שמגדלות בנינו, מצילות אותנו מן החטא. אז כמו שאמרת יפה, רבי חייא לא פרס כאן את המשנה הכללית שלו לגבי מהות האישה ותפקידה ביקום. אוקיי, זה סיפור. רבי חייא אמר, מה צריכה להיות הגישה כשהזוגיות לא טובה? גם על זה אפשר לדון. אבל מה צריכה להיות הגישה? כשהזוגיות לא טובה, ואיך אומרים, לא נפלת טוב, ואפילו לאשתך חלילה יש מידות רעות, יכול שגם לך יש מידות רעות, אבל זה לא היה המקרה שם. שהיא חלילה אפילו בעלת מידות רעות, שזה ממש דבר נוראי. אומר רבי חייא, גם אז, במצב הנמוך והבדיעבדי הזה שנקלעת אליו, צריך לראות את הטוב. הוא מוצא את מעט הטוב שעוד קיים בזוגיות הזאת. זה לא האידאל של היהדות, לא בשביל זה מתחתנים. רק אם יש וקרה, אז הוא הולך בדרכי השם, ומקיים את המצווה והלכת בדרכיו, וכך שהוא מקיים את המידה השישית, מיוד ג' מידות שבספר מיכה. זה הכל, כמו שאומר הרמק בתומר דבורה. מקור מספר 2, אומר הרמק בתומר דבורה, מידה שישית, ראוי לאדם להתנהג אף אם ראה שאדם עושה לו רע ומכעיסו. בכל זאת, אם יש בו צד טובה שמטיב לאחרים, אם זה שתמיד דופק אותך, מעצבן אותך, כועס עליך, עושה טוב לאחרים, או מידה טובה שמתנהג כשורה, מכבד את ההורים שלו, יספיק לו. צד זה, לבטל כעסו מעליו. לא נורא, יש בו צד טוב. וירצה לי בו אמו, ויחפוץ חסד, ויאמר די לי בטובה זו שיש לו. וכל שכן באשתו, אומר הרמה, קל וחומר. כדי ברשו רבותינו זל, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. כך יאמר על כל אדם, די לי בטובה פלונית שעשה לי, או שעשה עם פלוני, או מידה טובה. אוקיי? אז אין דוגמה. האסטרטגיה הזאת שנוקטים בה, היא מכה בנו פעמים רבות, ואסור ליפול בשקר, בהסתכלות המצומצמת, אלא ללמוד את הדברים תמיד במקור שלהם, כמו שאמרנו, פקודי השם ישרים משמחי לב. זה הנקודה השנייה לגבי מעמד האישה ביהדות. הנקודה השלישית היא יותר עמוקה ומורכבת. בסוגיה שלפנינו מסתתרת נקודה עמוקה וחשובה מאוד, שבאמת יסוד רוחני אדיר בנוגע לאופן שבו התורה נכתבה, לאופן שבו התורה בנויה, ממש ל-DNA של התורה. ולאופן שבו חז"ל דורשים את התורה ומנסים להכיל אותה על המציאות כדי לתקן אותה. יש כאן משהו מאוד מאוד יסודי. אם לא נבין אותו, אנחנו בכלל לא נבין לעולם איך הפמיניזם קשור לתוכנית האלוקית של גאולת העולם. וזה לא פחות מזה. לא נוכל להבין. לכן אני רוצה קודם כל להסביר את היסוד, ואחר כך נפרט, נדגים על הסוגיה שלנו. אז קודם כל נבין את היסוד. צריך להבין, יש בעיה, יש לנו בעיה. מה הבעיה? מצד אחד, התורה היא נכתבה בדור מסוים. פעם, לפני המון שנים. ו- והדורות ההם לא היו כאלה יפים. היו המון בעיות. התרבויות באותם ימים שלתוכם התורה ביקשה להיכנס, וגם עם ישראל, לא היה משהו. מצד הנשמה קודש קודשים, אני מדבר מצד ההופעה החיצונית. יודעים מה קרה במדבר, יודעים מה קרה בתקופת השופטים, יודעים כל מה שקרה איתנו. נכון? יודעים. התרבות לא הייתה בשמיים. הייתה מציאות של עבודה זרה, של פראיות, של כוחות אדירים של יצר ומיניות ואלימות ושפיכות דמים. הרמה המוסרית הכללית בעולם בכלל וגם בישראל, בחלק לא קטן, אולי אפילו רוב התקופות, הרמה הכללית הייתה מאוד נמוכה מבחינת הפרטים, לא מדבר על יחידים שהיו מטאורים, מבחינת ההמון. הרמה הכללית הייתה נמוכה. והתורה, אז בראשית הדרך, היא צריכה מצד אחד, המצוות שלה צריכות להתאים לדור ההוא ולהרים אותו מהמקום שבו הוא נמצא. בורא עולם לא רוצה לקפות רף מוסרי שאין שייכות לנפש של אותם ימים, כי בסוף צריך לאפשר את הבחירה החופשית. צריך לאפשר לאנשים להצליח. אתה לא יכול להציב רף מוסרי, קרי בסוף בדמות מצוות, שבכלל לא מתאים ולא קשור ליכולת המוסרית של עם ישראל באותם ימים. אתה לא יכול, זה לא רלוונטי. כן, אבל בורא עולם רוצה להרים את המציאות. מה זאת אומרת? בסדר, אבל הוא לא רוצה לקפות על המציאות, משהו שהמציאות לא יכולה לעמוד בו. לכן התורה צריכה להתאים לדורות ההם, לתרבות של הימים ההם. מצד שני, התורה צריכה גם להתאים לנצח, כי התורה היא נצחית. אותה תורה צריכה להתאים גם לדורות הגאולה. אלפי שנים קדימה שכל העולם השתנה כבר, והתרבויות השתנו והכל השתנה. זה צריך להתאים גם לאז. עכשיו, איך אנחנו פותרים את הפלונטר הזה? איך אפשר שאותה תורה תתאים לרמה המוסרית של הימים ההם, מבלי לכווץ את הכוחות ולהיות באמת מתאימה לרף המוסרי שניתן לעמוד בו אז, אל מול הרמה המוסרית הכללית הגבוהה שיש היום? איך אתה מחבר בין הדברים? זה אחד הדברים הכי הכי מסובכים. אז בורא עולם כמובן יותר חכם מאיתנו, הוא יש לו דרך. אחת הדרכים שלו הייתה מצד אחד לקבל את המציאות הנמוכה ולא לקפות עליה את מה שהיא לא יודעת לקבל. מצד שני, הקדוש ברוך הוא שתל מערכת מצוות שבחלקם הם רק רומזות, בחלקם הם מדברות באופן ישיר כדי לעזור לעם ישראל ואחריו כל העולם להתעלות לאט לאט בהדרגה אל הרף המוסרי האחרון שבורא עולם באמת חפץ בו. יש לזה הרבה דוגמאות, אתם מכירים את חלקן. למשל, איזה דוגמאות אתם מכירים למתח הזה? נפלתי עליכם חזק. מה? יפה מאוד. למשל, צמחונות ואכילת בשר. כולם יודעים שמלכתחילה התורה לא רוצה שבשר יאכל, ככה היה לפני היציאה של נוח מהטבע, באופן מפורש, זה הותר רק אחרי הנפילה של המציאות, בורא עולם לא אסר, למרות שהוא לא חפץ בזה, כי רואים שבנבואות אחרית הימים אין אכילת בשר. וכמו שכתוב גם בתורת הקבלה, אין אכילת בשר. אז מסביר הרב קוק ובחזון הצמחונות וגם אחרים, שבאמת בורא עולם שתל אזהרות עדינות בתוך מערכת מסועפת ומטורפת מסביב לאכילת בשר, כדי שזה יזרוק גערות מוסריות דקות בנפש של המין האנושי, עד שלאט לאט הוא יגיע למדרגה שמעצמו הוא יוכל להכיל ולשאת רף כזה שממשיכים את המוסר לא רק על בני האדם אלא גם על בעלי החיים. יש לזה המון דוגמאות, לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת עכשיו. עוד דוגמה, למשל, זה היחס לעבדות. היחס לעבדות, אנחנו רואים שהתורה לא אוסרת את העבדות כי לא רלוונטי לאסור עולם שבנוי כלכלית על עבדים. אין אפשרות אחרת לחיות בעולם שבו בזה אתה פך תאכל לחם, זה מהסיבה הפרקטית וגם מהסיבה המוסרית. המין האנושי היה מאוד נמוך ויש גזעים, עמים, במיוחד עמי כנען, שהם עדיין לא במקום שהחופש יכול להועיל להם לתיקון החברה ולתיקון ההוויה שלהם. לכן למרות שבורא עולם לא חפץ בזה כנראה לנצח, אלביש מערכת שמבקשת להראות את צלם אלוקים שבעבד על ידי מערכת שלמה וכן הלאה. על זה הדרך, אפשר, כל דבר פה זה שיעור שלם. מה שעכשיו אנחנו אומרים, רק אנחנו מציינים את זה. עוד דוגמה, זה כמובן אשת יפת תואר, זה כמובן ידוע שהתורה לא אוסרת את מה שרצתה לאסור, משום שהעולם לא היה בשל הרף המוסרי הזה, במקום זה היא שתלה מערכת של מצוות שתרחיק את האדם מהדבר הזה, מבחירה. ידוע שהיא מנבלת את עצמה וכולי, וגם מההיבט של הסמיכות. למה נשמחה פרשת אשת יפת תואר לבן סורר ומורה, שמי שעושה זה בסוף יצפה לזה, כמו שקרה לדוד עם אבשלום, שהוא היה בן של אשת יפת תואר. כלומר, יש גערות מוסריות עדינות שמבקשות להרים. תורה יכלה לכתוב. יש לאו. אסור לקחת אישה במלחמה. לאו. הקדוש ברוך הוא לא ציווה את זה, למרות שהוא לא רוצה את זה. הוא לא ציווה כי זה לא רלוונטי. מבחינה מוסרית זה היה קיבוץ גדול מדי של הנטייה המוסרית שבנפש, של אותם ימים, ולכן היה צריך להתיר את זה עם שתילת המערכת המצוותית שתרחיק אותנו מזה במהלך הזמן. עד שיגיע הזמן ומעצמנו לא נעשה את זה. אותו דבר ריבוי נשים, לא נאסר. למרות שברור, ברור שהדבר הזה לא רלוונטי בכלל. לא רלוונטי, היום. אבל זה לא נאסר. למרות שהמגמה האלוקית היא ודאי לאסור את זה, ורואים את זה בכל מיני רמזים בתלמוד וגם בתורה עצמה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה. אתה יודע, אתה מתחיל עם שתיים, יש בעיות, יש בעיות. התורה רומזת ככה בקטנה, לא כדאי לך, בשבילך. לא אוסרת את זה, כי זאת הייתה המציאות הטבעית של אותם ימים. אתה לא יכול לאסור דברים, מה שאומרים, דיברה תורה כלשון בני אדם. אתה לא יכול לקפות רף מוסרי שהמציאות לא יכולה להתרומם אליו עכשיו. אז התורה במקום זה שותלת את הגערות, בעדינות, עד שמגיע הזמן, ועם ישראל מעצמו לאט לאט מתרחק מזה. רואים את זה היסטורית. תקופת התלמוד כבר כמעט לא מוצאים את זה. תקופת הראשונים כמעט בכלל לא. זה הולך ומצטמצם מעצמו, עד שמגיעים באמת לחיים דרבנו גרשום וכו'. אז זה יסוד מאוד מאוד חשוב. משום שאיך שלא נסתכל על הסוגיה של מעמד האישה ביהדות, תמיד יהיה פער בין כל מיני דברים שהתורה אומרת, או שחזל כותבים, לבין הרמה המוסרית שנהוגה היום בקונצנזוס מוסרי ערכי ביחס לנשים. יש פער. לא תמיד נדע להסביר אותו. אני תולה אותו בזה. בנקודה הזאת, אנחנו עוד נרחיב את הנקודה הזאת עוד מעט, אבל זו נקודה מאוד חשובה. מי שלא מבין אותה, הוא לא ידע להסביר לא לעצמו ולא לאחרים. כל מיני דברים שהתורה מדברת עליהם, שלשיטת המסתכל על התורה מבחוץ, היא נראית מיושנת, לא רלוונטית. הוא לא יודע שהיא הכי רלוונטית שיש. כי היא זו, בחוכמה אלוקית מופלאה, הרימה את העולם בהדרגתיות. ונתנה לעולם תקווה. טוב, אז זה הנקודה השלישית. מכאן אנחנו בעצם מתקדמים, אחרי כל הנקודות האלה שהן התשתית של הסוגיה, של מעמד האישה ביהדות, אנחנו יכולים לגשת לאיש ואישה בדורות הגאולה ולפמיניזם. מתוך הרקע הזה אפשר להבין, להתחיל לנתח ולהבין. אז מתוך הדברים אפשר להגיד שהפמיניזם הוא דווקא משרת את תפיסת היהדות הגאולית. הוא זה שמכין את הקרקע ליהדות העתיד. הוא זה שרק אם נלמד להתבונן בו כחלק מהתוכנית האלוקית של הגאולה השלישית והאחרונה, שמגיעה שלא במקרה במקביל ללידת הפמיניזם, כמו הרבה דברים אחרים שקרו בסוף המאה ה-19, אז גם הסוגיה הזאת, בתנאי שנלך כמובן בדרכו של רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק. כפי שהרב קוק לימדנו בעשרות מקומות, שאומר שהרב קוק הייתה לו שיטה עקרונית, אתם יודעים, שכל דת, כל תפיסת עולם, כל תרבות, גם תהיה זרה ומרוחקת מהיהדות, תכלית הריחוק. הרב קוק אומר, אפילו האלילות הכי מכוערת שבעולם, גם שם יש נקודת אמת. כי נקודת אמת היא זו שנותנת כוח לשקר. ולכן אין שקר שאין בו נקודת אמת. ועד שלא תעלה את נקודת האמת ותחזיר אותה הביתה, זה התפקיד של עם ישראל, להחזיר את הניצצות הביתה, את נקודות האמת שבכל התרבויות והדתות והתופעות שמתרחשות בעולם, רק אם אתה תחזיר את הדברים הביתה ותגלה שהיהדות כוללת גם אותם, זה יהיה התיקון שישבור את כוח השקר. ולא התנגדות להגיד, אתם כולכם מדברים שטויות, כולכם טועים, היהדות צודקת. אם אתה עושה ככה, אתה מקטין את היהדות. הרב קוק אומר, צריך לבנות את היהדות מעל התפיסות הקיימות, על ידי שאנחנו מגדילים את תפיסת היהדות, תפיסת התורה, במקרה שלנו תפיסת האישה, באופן שנקודות האמת של הפמיניזם כבר יהיו כלולות בתפיסת היהדות שלנו. אז אנחנו מבינים ששר ההיסטוריה יש לו דרך מדהימה ליצור תהליכים של תיקון. הוא עושה את זה על ידי שתילת נקודות אמת בעולם, שמתלבשות בהתחלה בהמון קליפה של שקר, כי זה תמיד שבירת הכלים כשיורדים רעיונות גדולים, דיברנו, הזכרנו את זה פעם. כשעם ישראל לומד להתייחס אליהם בצורה נכונה, זה על ידי זה מתרחש התיקון. והיהדות גדלה על ידי החזרת הניצוצות הביתה. אז זה הרב קוק פעל ככה, למד ככה, לימד ככה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות גם פה, ללמוד להסתכל על הפמיניזם מצד איך הוא משרת את גאולת האישה, והופעתה בצורה שוויונית יותר. וללמוד שבאמת זה, הפרי הזה, הוא תהליך אלוקי מבורך, שצריך ללמוד איך הוא אמור להגדיל את היהדות וכולי, אנחנו נראה. אז כדי ללמוד את הדברים, אנחנו נתחיל מבריאת העולם. רק ככה אפשר להבין את הסוגיה. נתחיל מבריאת העולם, פרשת בראשית. אנחנו כבר למדנו בעבר שסיפורי הבריאה לא באים רק ללמד אותנו היסטוריה, אלא ללמד אותנו את העומק, את המהות של החיים. המהות של הקיום האנושי. אותו דבר פה הסוגיה של האיש והאישה. ראינו בפרק א' איך שהאיש והאישה נבראו כשני צדדים, כשני פנים, והתורה קרא להם זכר ונקבה בראם, ושתיהם יחד נקראו אדם, לבין פרק ב' שהאיש נברא לבדו, ומתוך הבטא בו התברר שיש צורך באישה כדי להשלים את היצירה, ואז האישה נקראת עזר כנגדו. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. זאת אומרת, פרשת בראשית כבר קובעת את האידיאל השוויוני, המקורי, שראוי שיהיה בתוך מערכת זוגית. והוא שהקיום של האיש מותנה בקיומה של האישה. וקיומה של האישה מותנה בקיומו של האיש. כשם שאם אין איש אין אישה, כי היא נברא ממנו, כך אם אין אישה אין איש, כי אם אין לו עזר, אז הוא לא אדם. אז תזכרו, התורה מתחילה משוויון מוחלט. אדם זה זכר פלוס נקבה. התפיסה של התורה היא תפיסה שוויונית, במקור שלה, פרשת בראשית, אחר כך זה השתנה. אז זה צריך שים בראש, קודם כל. מתי העסק מתחיל להסתבך? בפרק ג'. העסק מתחיל להסתבך. כשהאישה מופיעה בתורה בנפרד מהאיש, ואז משהו באיזון מופר, חווה אוכלת מעץ הדעת, ואחר כך גם האדם נופל, ואז יש את התוצאות, את העונש או תוצאות של החטא. וכשאנחנו מסתכלים על העונש כביכול האלוקי, על אותה נפילה, שזה בעצם, העונש הוא בעצם התיקון, אנחנו מהעונש יכולים ללמוד על התפקידים המקוריים של האיש והאישה והיחס ביניהם. אז בואו נלמד את זה רגע, מקור מספר 3. אומרת התורה, אל האישה אמר, ארבע הרבה צבונך והרונך, בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אז כבר אנחנו רואים פה ארבע תוצאות קשות לאישה בעקבות החטא, נכון? הריון קשה, לידה קשה, תשוקה לאיש שלה, וממשלה של האיש עליה. זה תוצאה של החטא. ולאיש, הכל קשור לקשר אל האדמה, עבודה נהיית קשה, בגלל זה נגזר מוות על האדם, הוא יחזור אל האדמה, ובכך יהיה תיקונו. אז כבר כאן אנחנו רואים שבבסיס הבריאה, האישה נועדה להיות קודם כל אימא. אימא, חווה, שהיא הייתה אם כל חי. האישה במהות היצירה אחראית על הקיום האנושי, על הבאת החיים לעולם, שוב, בתור התחלה, זה לא רק זה, כן? גם עזר כנגדו, ויש לזה הרבה השלכות, אני אומר, זה אחד הדברים. האיש מצידו, לפי העונש, אנחנו רואים את תפקידו המקורי. האיש מופקד על העבודה, על הפרנסה, ולשעכשיו היישום של חלק גדול מהתפקיד שלו ושלה יהיה קשה. יהיה מייגע, יהיה מפרך. עוד דבר קרה, שאפשר ללמוד ממנו מהתוצאות של החטא, זה שנוצר ריחוק בין הדבר לבין המקור שהוא נולד ממנו. נוצר ריחוק. אז קודם כל לגבי האיש זה ברור, האיש נוצר מהאדמה, האדמה הייתה אמורה להאיר פנים לאדם באופן טבעי, על ידי החטא נוצר ריחוק בין האדם לאדמה, ומעטה היא מקשה עליו מאוד ורחוקה ממנו ומוציאה קוט ודרדר וכו', וגם נוצר מרחק בין האיש לאישה, וזה הכי חשוב, נוצר מרחק בין האיש לאישה, שמתבטא קודם כל במה שכתוב כבר מיד בפסוק י' ז', אחרי שנאמר לה ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך, אז פתאום אנחנו מוצאים שאיך התורה קורא לאיש? היא קורא לו אדם בנפרדות מחווה. פתאום אדם זה שם לאיש מבלעדי אישה. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים פה בכתובים שכל ההתנהלות הלא שוויונית, המרחק הזה שנוצר בין האיש לאישה, והוא ימשול בך ואל אישך תשוקתך, היחסים הופכים להיות יחסים של ממשלה, של מרות, של עליונות, כן, כמו שאנחנו מכירים מההיסטוריה, ושהאיש לבדו הוא אדם, גם בלי אישה, רק שנייה, כל זה תוצאה של קלקול שנולד בעקבות החטא. זה לא היה אמור להיות ככה, כן אלעד? נכון, אבל שם, אחרי החטא, אנחנו רואים שקוראים לאיש אדם לבדו. זה ביטוי... לא, כבר לא. זה ביטוי לריחוק שנוצר בין האיש לאישה. כלומר, זה זרע הפורענות. שם בעקבות החטא, אחד הקלקולים היה שנוצרה מערכת בלתי שוויונית בין איש לאישה. בעצם שם התחילו הבעיות. מבחינת הסוגיה שלנו, מי שביטא את זה יפה זה הרש"ר הירש. תראו מקור מספר 4. הוא אומר דבר יפה, קצר וקולע. אומר מקור מספר 4, מי שנשתנה היחס בין אדם לאדמה, והאיש יאכל לחם רק בזיעת אפיו, כבר נעשתה אישה תלויה בבעלה, שהוא המפרנס העיקרי. כך נתערער השוויון המקורי בין איש לבין אישה. כלומר, שם הנפילה התחילה, הוא מצביע על הקשר בין שתי העונשים, הקשר הלוגי בין שני העונשים, שעל ידי שהפרנסה נהייתה קשה וכן הלאה, אז מעתה והלאה שתיים לא יכולים לקיים בית, נולד הכרח של חלוקת תפקידים, שהאיש אחראי על הממון, על העולם שבחוץ, על הכלכלה, על כל הכסף, על כל הרכוש, וכוח זה כסף תמיד כידוע, והאישה קיבלה עמדה פנימית יותר, נסתרת, ילודה, אין לה כבר את השוויון שהיא הייתה אמורה לזכות לו אל מלא החטא. אז התוצאה הזאת זה בעצם מה שיצר מצב רק שנייה, שעד המהפכה הפמיניסטית, כלומר אלפי שנים העולם מתנהל באופן לא שוויוני בין איש לאישה בגלל הדבר הזה. זה מה שיצר את השינוי של מה שנקרא פטריארכיה. פטריארכיה זה פירוש שלטון הגבר. ככה העולם מתנהל עד המאה ה-19. שלטון הגבר זה צורת מבנה חברתית שבה הדברים מתנהלים והחלטות מתקבלות על פי רצונו של האיש. הן בהנהגה, הן ברמה הביתית המשפחתית וכן הלאה, זה מה שנקרא פטריארכיה. הכל זה תולדה של מה שמתרחש באותם ימים. כן, גיא? שמה? והוא ימשול בך, מה שתיארנו בעיקר. לא, אבל זה משהו אחר. פרק א' ב' זה קומות. זה קומות בתפיסת המין האנושי. זה קומות בתפיסת הזוגיות. יש על זה מאמר שלם של הרב סולובייצ'יק בספרו איש האמונה הבודד. הוא מסביר שיש כאן שתי קומות בזוגיות, שתי קומות באדם, שתי קומות בנפש. צריך לראות את זה בפני עצמו, יש שם ניתוח מאוד יפה ונראה לי אמיתי. כן? נו, זה מה שאמרנו, שיש תלות הדדית.
זה תלות, אבל שכאילו, התלות שלה זה קיום,
אבל דיברנו על זה, שזה שהאישה נולדה מהגבר, זה לא לפחיתות מעלתה, זה לגודל מעלתה, שהיא נוצרה מאדם שכבר נברא בצלם אלוקים. לכן החומר שלה מזוכח יותר, והצד הרוחני שבה נשגב יותר. זה לא חיסרון שהיא נבראה מהגבר, זה יתרון. כך למדנו. השוויוניות, ההדדיות הזאת, מה שאני מתכוון זה שאי אפשר זה בלא זה. זה בלעדי איננו אדם, וגם היא צריכה אותו בכדי להתקיים. לא, זה תמיד נכון. אבל מבחינה חברתית, מבחינה ערכית, מבחינת מודל הזוגיות, מבחינת הקשר בין האיש לאישה, הפן של הממשלה, של השליטה, חוסר השוויון שכרגע תיארתי, הוא תולדה של החטא, וחשוב לדקור את הנקודה. כי המצב הזה שאין שוויון בין איש לאישה, זה לא מצב אידיאלי. לא קל לתקן את הקלקול, לכן החברה האנושית מתנהלת ככה אלפי שנים, עד המאה ה-19, אבל יש לנו עבודה. אומר הרש"ר הירש במקור מספר, כאן, עוד בארבע למטה, אומר הרש"ר הירש, רק התורה תביא גאולה ותפרוס סוכת שלום. איש ואישה ישובו לכהונתן ויעבדו את השם כשווים. והאישה תשוב להיות עטרת לבעלה. מה זה עטרת? כתר. רק על ידי התורה שהיא יודעת איך להרים את העולם מהמקום הנמוך שלו, רק תורה שלא מתכחשת למצב הלא שוויוני הזה. היא מתיימרת לטפל בו ולהרים אותו מהנפילה שלו, וחז"ל בעקבות התורה גם מנסים לעשות את זה, רק על ידי יחס כזה, אפשר להחזיר את העולם אל מדרגת השוויון שהפמיניזם כל כך מבקש אותו. כלומר, כמו בהרבה סוגיות, אז גם הסוגיה הזאת קשורה לנקודה השלישית שאמרתי מקודם, על האופן שבו התורה מבקשת להרים את המציאות מתוכה, ולא באופן כפייתי חיצוני. חשוב לציין שלמרות כל מה שאנחנו אומרים, אם תשוו את מעמד האישה בעולם היהודי לבין מעמד האישה ברוב ככל התרבויות שהיו סביבנו, ברוב תקופות ההיסטוריה, אין בכלל מה להשוות. תכתבו על זה ספרים, יש את החוקר אברהם גרוסמן, הוא חקר את זה הרבה, ממש הוא מראה המון דוגמאות של השוואה בין נשים יהודיות לבין נשים בתרבויות שונות ומשונות, לראות איך שעם ישראל באמת תמיד ביקש לזכך את היחס, לרומם ולהגדיל או לקרב אותנו אל השוויון, שזה מתחיל כמובן בזכויות. אחת הדוגמאות היא הכתובה, שזה באמת בעולם העתיק שבו האישה לא היה לו זכויות ולא שום דבר והגבר הכל לו ידיים שלו. כאן אומרים, אתה רוצה להתחתן? בוא תחתום. 10 התחייבויות. אה? טוב, בסדר, זה דיברנו. עדות, דוגמאות ספציפיות, אז אפשר לדון. דנו גם במקרה הזה, בעניין הזה של אישה פסולה לעדות. למה? הסברנו. למה הדבר הזה קורה, אבל הנה חינם, אני יודע שיש הרבה משפטים, צריך לדון בכל דבר, להבין אותו. אבל אני רק מביא בתור דוגמה לזכויות, מה שלא היה נהוג בעולם רוב שנות ההיסטוריה, רק בתור דוגמה אחת, הכתובה, שזה 10 התחייבויות של האיש לאישה, שרוב ההתחייבויות בעת החופה היא של האיש לאישה ולא הפוך, זה בא להגן על הזכויות של האישה. זה דבר שלא קיים בעולם בכלל. סתם דוגמה. אבל יש בספר שלו, אברהם גוסמן, יש הרבה דוגמאות לדבר הזה. הלאה. בואו נמשיך. בגאולה האחרונה, תמיד חלקם של אנשים היה גדול בגאולה, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. אבל גם בגאולה האחרונה, הנה, שאנחנו זוכים לראות בסייעתא דשמיא, אם נתבונן בדברי הנביאים, אנחנו ממש יכולים לראות את הרמזים, את הרמזים לפמיניזם האלוקי. אפשר לראות רמזים לכך שהשוויון בין האיש לאישה הוא זה שהולך ונרקם לנגד עינינו. וזה מתחיל מהנבואות, לא מהמאה ה-19, שם כמה גויות. זה מתחיל מההנהגה האלוקית. הפמיניזם רק גילה את זה. אבל הוא לא זה שיצר את זה. מי שיצר את התהליכים הללו זה בורא עולם, כי זה נבואות. אז בואו קצת נלמד את הדברים. מקור מספר 5. אומר הנביא הושע, והיה ביום ההוא, נאום אדוני, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. ואז מה יקרה? והרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים. והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. אז באמת נבואת הושע כידוע היא אלגורית. היא מדברת מצד אחד על הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל אפשר להבין אותה רק בעולם שבו הגבר הוא לא הבעל של האישה, אלא הוא האיש שלה. כשאנחנו נמצאים היום, ברוך השם, באחרית הימים, הנבואה הזאת מאוד מאוד מתקרבת אלינו מהמציאות שאנחנו מכירים. זה לכאורה השפעות פמיניסטיות, אבל באמת זה השפעות אלוקיות. בכל בית אנחנו יכולים לראות באופן טבעי חלוקת תפקידים שונה. שיתופיות בהנהגת הבית, בחלוקת התפקידים, הרבה יותר שיתופיות, החלטות ביחד. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שדברי הנביאים מתגשמים לנגד עינינו. הפמיניזם נתן לזה שם, דחף לזה מצד הזכויות וכל הבעיות שהיו. אבל באמת התהליך הוא תהליך אלוקי של הפיכת האיש מבעל לאיש של. כלומר, לחזור לפרק ב', לחזור לאיש ואישה, לפרק ב', ולאט לאט להשתחרר מפרק ג', שזה ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך, בעל, בועל, מלמעלה, בכוח. השוויוניות הולכת ומתרחשת, וזה חזון נבואי, זה לא מתחיל מאיתנו. אומר הנביא ירמיהו, יש כמה נבואות על הדבר הזה. אומר הנביא ירמיהו, מקור 6, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו, עד על כן אמו מעילו רחם הרחמנו נאום אדוני, יציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי לבך למסילה דרך הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל ערי חלק, כלומר גאולה, חזרה לארץ, גאולה. עד מתי תתחמקי נבת השובבה? כי ברא אדוני חדשה בארץ, נקבה תסובב וגבר. ואמר השיר, אחד מסובבת אותי. יפה. תראו, זה מדהים. איזה פסוק מדהים. תראו מה רשי אומר. מה רשי אומר? עד מתי תתחמקין? כאילו השם אומר לאישה. עד מתי תתחמקין? תסתרי ממני שאת בושה לשוב אליי מפני דרכך. זה כמובן קודם כל השכינה, עם ישראל. הנה חדשה נבראת בארץ, אומר רשי, שהנקבה תחזור אחר הזכר. לבקשו שיסענה. לשון והסובבה בעיר הבקשה. אתם צריכים להבין, הרעיון הזה שנקבה מחזרת אחרי גבר, זה הפוך לכל מה שקורה בעולם מאז החטא ועד ימינו אנו. כן? כי מה שקורה תמיד זה, כמו שחזל אומרים, דרכו של האיש שהוא מחזר אחרי האישה, לא הפוך. זה דרכו של עולם, כך היה כל ההיסטוריה, שהאיש מחזר אחרי האישה, ולא הפוך.
שיהיה לו
אה? כל דבר שאנחנו אומרים יוצר הרבה שאלות. את חלקן אפשר לשאול פה, ואת המשכן אפשר לשאול אחרי השיעור. רק שנייה, אני אגיד את הנקודה. אז כל הרעיון הזה, שכאילו הכל התהפך, ונקבה תסובב גבר, והצד הנקבי שתמיד היה המסתתר, עד מתי תתחמקין? אומר רש"י, למה את מסתתרת כל הזמן? היא מחכה שהוא יבוא, שהוא ימשול, שהוא יכבוש, שהוא יעשה. יש מציאות, אומר הנביא, של בריאה חדשה. כי זה כל כך הפוך מכל מה שקורה. רוב שנות ההיסטוריה. שזה ממש נקרא בריאה חדשה. השם בורא את האישה מחדש. באופן שהיא הופכת להיות אקטיבית. אידיאל, אידיאל. היא הופכת להיות אקטיבית, פועלת, רק הביטוי פה זה שגם היא מחזרת, היא לא מתביישת, היא יוצאת החוצה, היא מרגישה את ה... היא לא סבילה, היא לא רק מקבלת, מה שנקרא רק שנייה שנייה משל הלבנה, היא הופכת להיות שמש, היא הופכת להיות שמש, היא גם מהירה, היא יוצאת החוצה, היא לא מסתתרת. הביטוי של זה שגם היא מחזרת, אבל זה לא הנקודה העיקרית. זה לא הנקודה העיקרית. שהיא הופכת להיות קצת זכר, בקיצור. היא הופכת להיות קצת שמש. היא יוצאת החוצה. כלומר, מתחיל פה תהליך של שוויון בין הצד הזכרי לנקבי. כן, שאלה. מה? זה גם במשל וגם בנמשל. זה גם, יש לזה כמה נמשלים. אחד הנמשלים זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. ואחד הנמשלים זה כמו שרש"י אומר, זה איש ואישה. שיהיה מצב של שוויון הולך ונוצר, שהצד הנקבי הולך ומתחיל ליצור, לפעול, לחזר, לצאת, להוביל ולא להימשל, להישלט, להיות נשלט. אנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה, בכלל, אבל בפרט מאז תחילת הגאולה השלישית, במאה ה-19, כתוב בזוהר הקדוש. נכון, בשנת תפרש, יפתחו מעיינות החוכמה בשמיים ובארץ. לכן אמר הגר"א, שנת רף זה תחילת הגאולה. כך כותב הגר"א, התחלת את הגאולה על פי הזוהר. תפרש. תפרש זה 1840 למניינם. זה סוף המאה ה-19, זה אמצע המאה ה-19. התקופה היא, שבה ישנה מהפכה בעולם, בתפיסת הנשיות, היא התקופה שבה נבואות מתחילות להתגשם בחיינו. משום שהיא ראשיתה של הגאולה. יחד עם עוד מהפכות נוספות שכולן אלוקיות, בלבוש מעשה ידי אדם. כמו לידת עמים, דרישת עבדים לחופש, והמון המון תהליכים מדהימים שקרו בעולם במאה ה-19, ההשכלה, המהפכה התעשייתית וכו'. זה מה שנקרא בקבלה, עליית הנוקבה. זה ממש אצל הארי הקדוש. יש תהליך שכל הזמן מתרחש, שהוא מתעצם בגאולה. ככה הנבואות אומרות. שמה? בואו לא נתערבב כרגע עם הצד הנקבי שיש באיש, כי זה עכשיו יסבך אותנו. אפשר לדון בזה אחד על אחד. אנחנו כרגע בכוונה מפרידים, כי בלי זה... לא, זה אידיאל, רק יש לפרק אותו לגורמים. בנחת, לא כשנגמר השיעור, נפרק אותו לגורמים, וצריך. אבל כרגע לא נוכל להבין את הנבואות ואת השינויים האלוקיים שמתרחשים, ושינויים שאנחנו רואים, מה שהפמיניזם יוצר בעולם, ובכלל ההתעוררות של הכוח הנשי במציאות, לא נוכל להבין אותו אם לא נפרק לרגע. ברור שבסוף צריך גם לחבר את הכל להכל וכו' וכו', כן? רק שתיים אפשר שאלות, אני חייב להגיע פה לאיזה נקודה שאני אוכל בכלל לעצור. אני צריך כבר לעצור. השאלות עוד מעט, ממש דקה שתיים. אז אמרתי שגם בעולם הקבלה, בהמשך לדברי הנביאים, מדברים הרבה על מה שנקרא עליית הנוקבה במהלך ההיסטוריה, עד למצב של שווים בקומתם. כך כותב הארי, להגיע למצב של ממש שווים בקומתם. כלומר, זה השאיפה, בסופו של דבר, לחזור לפרק ב', לחזור לעולם שנפנה הנפילה, שלפני הממשלה, שלפני השליטה, זה שווים בקומתם. כלומר, התחלנו משוויון, הייתה נפילה, היו לה המון השלכות, ואנחנו חוזרים לשוויון. הפמיניזם הוא אמצעי אלוקי לגלות את זה, עם כל המורכבות והשקר שעוטף אותו, והנזקים שהוא עושה, בשורשו, בגרעין שלו. טוב, אנחנו חייבים לעצור. יש עוד מה לדבר בסוגיה. אנחנו נמשיך פעם הבאה, בעזרת השם. תביאו את הדפים איתכם בפעם הבאה. תביאו את הדפים, בעזרת השם.